חולמים להיות הורים אך נתקלים בקשיים בדרך? משפחת עמוז היא אחת מהחברות המובילות בעולם בפונדקאות ותרומת ביצית, עם ניסיון של אלפי לידות. בתמוז תמצאו הכל תחת קורת גג אחת, מסלולים בטוחים עד הלידה בעלות ידועה מראש, צוות מקצועי שמלווה אתכם יד ביד, ומעטפת שלמה כולל סדנאות הכנה להורות עם טובי המומחים. מאז 2008, תמוז מסייעת להורים שבדרך בארץ ובעולם ללא אפליה, הטרוסקסואלים, להטאבים, זוגות ויחידים. אם גם אתם חולמים על משפחה משלכם וצריכים ליווי אישי ומשפחתי, חפשו משפחת תמוז ועשו את הצעד הראשון. מיכל פוסמן עם ילדים בדרך.
ברוכים הבאים לעוד פרק של ילדים בדרך. אני מיכל פוסמן, והיום יש לי פה זוג אורחים שאני ממש ממש אמיתי מכל הלב מתרגשת. אני אומרת את זה לכולם, אבל אתכם אני ממש מתכוונת לזה. שאני ממש ממש מתרגשת שבאו להתארח אצלי ואיתי. אני אתן לכם תכף להציג את עצמכם כדי שידעו עם מי אני מדברת, אבל אני רק אגיד שנמצאים איתי רועי יולדוס וגל, יש לכם מיליון שמות משפחה.
רבינר יפה.
רבינר יפה. אני אף פעם לא יודעת אם להגיד את כולם, אחד, שניים.
לא, יולדוס רייס.
יולדוס רייס, נכון. ואתם מחברת תמוז, שהיא גילוי נאות קרובה מאוד לליבי, כי עד לפני כמה חודשים הייתי חלק מהמשפחה הזאת, משפחת תמוז, משפחה נפלאה ששמחתי והיה לי לעונג להיות חלק ממנה. ועכשיו אתם פה לדבר קצת על מה עושים במשפחת תמוז, ונדבר קצת על הדבר הזה שנקרא פונדקאות, באופן כללי, וננסה לרדת קצת לרזולוציות קצת יותר מדויקות עד כמה שאפשר במסגרת הזמן, כי זה באמת נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו עכשיו.
ימים.
ימים. אז אבל נתחיל בלהציג אתכם, ladies first.
אז היי. ג'וק,
היי.
ואיזה כיף פה להיות בהגשמת החלום הנוסף שאת מגשימה. אז אני בעצם, אני עובדת בעולם הפונדקאות 13 שנים, מעט יותר, ובאמת התגלגלתי לזה מאוד במקרה ממכרים משותפים, וזו המתנה הכי טובה שהם נתנו לי אי פעם, כי זה לא עוד עבודה, זה ממש שליחות, וזה דרך חיים. משפחה שלי חיה את זה איתי, חברים שלי חיים את זה איתי, וזה חלק, זה הפך להיות לגמרי חלק ממי שאני. מעבר לעבודה, אני בת זוג של אורון, אמא לארבעה ילדים, וזהו.
מברות המזל שעשו ילדים.
כן,
זה בדרך הרגילה.
ולמדתי בעשור האחרון, בעשור פלוס האחרון, להעריך את זה ולהבין עד כמה זה לא מובן מאליו.
לגמרי.
לגמרי.
רואי, עכשיו אתה.
אז קודם כל, באמת כיף להיות פה ומרגש גם, אני אצטרף לברכות של גל. אני בעצם הצטרפתי לעולם הפונדקאות לפני 11 שנה, בעקבות תהליך שעברתי עם אורי, בעלי. במסגרתו נולדו התאומות שלנו, אליה ולירי, בתאילנד בזמנו. ובעקבות התהליך הצטרפתי לתמוז לפני 11 שנה, מאז אני סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של החברה, ובעצם ביחד עם כל הצוות ועם המנכ״ל ועם כל העובדים המסורים, הפכנו את תמוז בעצם לחברה שהיא לא רק מציעה שירותים בישראל, לישראלים. היום בעצם תמוז היא חברה בינלאומית עם משרדים ב-12 מדינות, צוותים בכל העולם, בעצם ב-5 יבשות. והיום אנחנו מציעים שירותי פונדקאות בכל העולם, ויש לנו מגוון מסלולים במטרה למצוא פתרונות מתאימים להורים מכל הסוגים, אם זה יחידנים, יחידניות, גייז, סטרייטים וכו'.
מהמם.
אז כן.
רגע גל, אבל לא אמרת לנו במה תפקידך בכוח?
אני היום מנהלת את התוכנית של ישראל ושל ארמניה ושל גיאורגיה, כשבעצם, כמו שרואי אמר, תמוז פועלים בכמה מקומות בעולם, גם בארצות הברית וגם בקולומביה וארגנטינה ומקסיקו, אבל אני בנישה המאוד ספציפית הזו. זהו.
אז בואו רגע ננסה, באמת זה עולם עצום, מי כמוני מכירה אותו משני צדדיו, ואם הייתי מנסה רגע לשאול אתכם, מה אתם חושבים היום, אחרי שאתם כבר מעל עשור שניכם בתוך העולם הזה, הסטיגמה הכי גדולה שיש על עולם הפונדקאות, שאנשים שומעים פונדקאות, לאן זה זורק אותם? שהסטיגמה שאיתה מתמודדים אנשים שמתעסקים פונדקאות, עוברים פונדקאות, חוששים קצת אולי לדבר על פונדקאות.
יש את האסוציאציה שאותי תמיד כזה מרגיזה, שזה העניין של ניצול, מוחלשות, איזושהי אמירה שהיא פטרונית בבסיס שלה, כשאנשים מחליטים שהפונדקאית היא מוחלשת, ושההורה המיועד מנצל אותה, ורחם להשכרה, וכו, זה מין אמירה אחת שאותי ככה תמיד תופסת ומקוממת, וכמי שעבדתי עם הקהילה הגאה הרבה שנים, אז גם העניין הזה של ילד חייב אימא, איזה ילד מסכן, כל האמירות האלו של אנשים יודע דבר שמבחינתם יש אך ורק טייפ אחד של משפחה שהוא לגיטימי, ורק דרך אחת להביא ילדים בעולם, ואם לא בורחת בזה, אז אין לך את הזכות להיות הורה. אבל אני חייבת לומר שככל שהשנים עוברות, והשיח הולך ומתגבר, ועוד העלאת מודעות כזו, כמו שאת עושה היום, בכלל באמת משהו שהפך להיות ככה יוצא לאור, פחות בושה, פחות, אני זוכרת שבזמנו אני הייתי מזמינה לנשים בתנים, שהן היו באמת? ממש מדמות הריון, כן, אמנם מקהילות מסוימות, אבל כן.
כדי שאנשים לא...
לא ידעו כן. שלא הן עושות את הילד, ובאמת העולם עבר שינוי מאוד מהותי. אז כן, גם כיף לראות, לצד כל הבורות שיש מכיוון מסוים, הרבה יותר אנשים שפתוחים לדבר הזה, ואומרים שזה וואו, ואיזה מדהים, ואיזו שליחות.
ואגב, אני חושב בהקשר הזה, עם הפתיחה של מסלול ישראל ב-2022 בעצם, נחשפנו, אנחנו וכל הישראלים, להרבה יותר פונדקאיות ישראליות, שמשתפות על המסע שלהם, משתפות בחוויה, נותנות לזה הרבה יותר פנים ושם, וחוויה סובייקטיבית.
גם ראינו שבפריים טיים עלתה תוכנית שמדברת את זה, שיש לי, אפרופו מה שדיברנו, השגות לגבי מה שהציגו שם, כי שוב הלכו לסטריאוטיפים, המאוד מאוד...
כן, כי זה דרמה, בסוף יותר דרמה מדוקומנטרי, לצורך העניין. אבל אני חושב שהחשיפה הזאת, וגם אנחנו עושים את זה במפגשים עם הורים, מביאים פונדקאית שתספר על התהליך שלה, כל הטרמינולוגיה אגב, סביב עולם הפונדקאיות, ברגע שנכנסנו לישראל, בעצם אנחנו נותנים מקום גדול מאוד לפונדקאית בתהליך, זה תמיד היה לנו חשוב, אני חושב שעכשיו כשאנחנו ממש פוגשים פונדקאיות במסלול ישראל, זה מנפץ את הסטיגמה על בסיס יומי, באמת, אני שומע הורים שיוצאים ממפגשים איתנו, אחרי שהם פגשו פונדקאית, וזה ממש ניפץ להם מי המוטיבציה שלה, מה המוטיבציה, אם היא עושה את זה רק מסיבה כלכלית, שתמיד זאת לא הסיבה, נכון. תמיד זה גם אולי, אבל תמיד יש עוד סיבות.
זה אף פעם לא מספיק.
זה לא מספיק, בטוח. בישראל הם לא יעברו את הוועדה. נכון. זה כזה, אולי עוד מעט נגיע לזה. אז באמת יש פה הזדמנויות לנפץ את הסטיגמות. אני גם מתחבר למה שגל אמרה לגבי הסטיגמה על משפחות להטאביות. אני חושב שיש איזו תפיסה, או הייתה, בשנים הראשונות גם של תמוז, שגייז לא מתאימים להיות הורים, ושתהליך פונדקאות הוא ניצול דווקא כשזוג גברים עושים אותו.
חשוב להגיד גם שמי שהגיש את הבגץ...
נכון.
מלכתחילה.
אז נכון.
כדי לאפשר את הדבר הזה בארץ לקהילה, היה דורון.
נכון, דורון, ביחד עם תמוז. דורון הוא המייסד של משפחת תמוז. הוא הקים את החברה לפני 17 שנה, ב-2008. ובעצם, לא מעט אחרי, הוגש הבגץ הזה, במטרה באמת לפתוח את הפונדקאות בישראל לכולם, כי למי שלא מכיר, פונדקאות בישראל בעצם מותרת בשנת 96, ישראל אחת המדינות הראשונות בעולם שאישרה פונדקאות, בדיוק מהתפיסה המעודדת ילודה, ומאותה תפיסה שמממנת...
שמרנית.
שמרנית לכאורה, כן, לכאורה. שמממנת את הטיפולי פוריות וכו'. אבל היא תירה את התהליך רק לזוגות הטרו נשואים, ובעצם הבגץ הזה במשך עשור ניהלנו את המאבק, לא לבד, ביחד עם עמותת אבות גאים, גופים נוספים, אנשים פרטיים שהצטרפו למאבק, וב-2022 נפתח המסלול, והיום באמת יש לנו מסלול מרגש מאוד בישראל, כי אני חושב שהתהליך בישראל מאפשר לחוות את התהליך בצורה קצת אחרת, מאשר אני חוויתי אותה בתאילנד, והרבה הורים אחרים שעושים את התהליך בחול.
אז תכף באמת נגיע להבדלים רגע בין ה... מה האופציות בכלל שיש היום, ומה ההבדלים, בוא נגיד, העיקריים, אולי לא נספיק לרדת לכל הדקויות של המסלולים, אבל בואו נדבר רגע על ההבדל בין זוגות סטרייטים שמגיעים לתהליך הזה, לבין זוגות מהקהילה שמגיעים. זה נקודת המוצא של שתי הקבוצות האלה היא שונה לחלוטין.
לחלוטין.
חד משמעית.
את לוקחת את זה?
יאללה. קודם כל, שוב, אנחנו נדבר כאילו בכותרות. זה מן הסתם לא תופס לכולם, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל. אבל כן, בסופו של דבר, זוג גברים שמגיע לתהליך הזה, הוא בחן את האופציה אולי של הורות משותפת, אל מול פונדקאות, אין הרבה יותר מדי אפשרויות, ובחר בסוף באלטרנטיבה של פונדקאות, ומגיע לזה עם המון 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 תקווה וציפייה והתרגשות
ואפילו קצת תחושת ניצחון.
בדיוק.
גם, לגמרי, שיש להם את האפשרות, זה לא מובן מאליו. היו גם שנים שלא היו, חוץ מארצות הברית, כמעט ולא היו אופציות לחד מיניים לצאת לתהליך הזה. וזה שהם בכלל יושבים היום בשיחה ויכולים לבחור בין זה לזה ולזה, זה באמת mind blowing.
כן, אני גם חושבת על זוג, אתם יודעים מה, אולי הלוואי והדורות הבאים זה פחות יהיה מורגש, אבל בטח הדור שלנו שגדלו בארון והיו צריכים לצאת מהארון, והאם יהיו לי ילדים ומה זה אומר על העתיד שלי, ופתאום לבוא ולא רק שיש אופציה, יש אופציות ויש את האפשרות לבחור איך להיות הורים.
וגם הכל לגיטימי.
וגם יש מודל לחיקוי, כשאני מתחבר למה שאת אמרת, אני בן 44, כשאני גדלתי, אז לא היה בכלל אפשרות, זאת אומרת, ההומואיות, המשמעות הייתה כנראה הריריות, ואולי הורות משותפת, או להתחתן עם אישה, ואז להתגרש. אז פתאום, שגיליתי שיש את תמוז, יש אפשרות, זה וואו, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, זה לחלוטין תחושת ניצחון. גייז שמגיעים, הם מגיעים, הם הצליחו להקים משפחה. נראה לי, לעומת רוב ההטרוס שמגיעים, שהם מגיעים אחרי תקופה קשה. בדיוק, אחרי...
שהפונדקאות זה לא הבחירה הראשונה או השנייה שלהם, אלא האחרונה שלהם, וזו שהם יכלו לא להגיע אליה. ואז באמת מגיע התהליך הזה שהוא... גם אנחנו מסתכלים עליו עם הבנה שההורים המיועדים שמולנו כבר עברו כברת דרך. הם מאוכזבים, הם כואבים, הם חוו ככל הנראה אובדן בצורה כזו אחרת, מי שלא הצליח להיקלט וניסה, או מי שהגיע עד לסיטואציות הכואבות של לידות שקטות, וזה באמת, הפונדקאות זה המוצא האחרון. אנחנו יודעים שמי שמולנו לא רצה לשבת שם. הוא יושב שם כי אין לו ברירה אחרת, או לוותר על חלום ההורות.
בדרך כלל יושבים שם מובסים,
כואבים, וגם אנחנו רואים את זה אל מול היכולת להחזיק אופטימיות, שלצורך העניין, כשהורים חד מיניים, זוג גברים, מקבל עכשיו בטח חיובית, אז הוא מבחינתו, זהו, זה קונפטי בשמיים וזיקוקים, והרבה מאוד נשים בעיקר, וגם עם בני הזוג שלהם, עד שהידיים לא מלאות, אין באמת את ההנחת רווחה הזאת. נכון? אין הנחת רווחה. זה אוקיי, יש לי פה, אני מסמנת לוי על שמחה קטנה, והעיניים כבר בחרדה לקראת התחנה הבאה שבדרך. וזה מסע שונה לגמרי. זה אנחנו צריכים להחזיק בעבורם את האופטימיות לאורך כל הדרך, לעומת הסוג האחר של המסע, ששם אנחנו דווקא צריכים רגע אחד
לגרגע
ולהבהיר עד כמה הרעיון השברירי בשלבים האלה, ולמה לא תמיד זרע פלוס ביצית פלוס רחם שווה הרעיון, ואיך זה יכול להיות שלא נקלט על הפעם הראשונה. כלומר, כל האופי של המסע הוא אחר.
אני חייב להתייחס בנקודה הזו לרמת הידע באמת של ההורים. הגייז או היחידנים שמגיעים לתהליך, כל אלה שהגיעו בלי הרבה טיפולי פוריות, מגיעים באמת עם איזשהו חלום, איזושהי פנטזיה, בלי לעבור את הדרך התחתים של הורים הטרו שעברו את התהליך.
גם לפעמים בלי הרבה הבנה של מהי הדרך בכלל.
בדיוק, בלי הבנה בכלל של תהליך הפוריות, של ביוץ, של ביציות, כל התהליך הרפואי לא מובן. אחרי זה אולי נדבר גם על ההיבטים המשפטיים, ויש כי תהליך פונדקאות הוא לא רק רפואי, נכון. הוא הרבה יותר. וסטרייטים באמת הרבה מאוד פעמים מגיעים אחרי מסע מאוד מאוד כואב. אגב, גם חלקן מגיעות, או חלקם אחרי איזשהו משבר קודם פיזי אחר, כמו חליל הסרטן, או נכון. בעיות רפואיות אחרות, שהם כבר חוו איזשהו משבר גדול, או איזושהי בעיה רפואית.
לפעמים תוך כדי.
ולפעמים גם תוך כדי. אז אני חושב שה... וזה מעניין אגב, שהחוסר ידע הזה יכול לקחת לשני מקומות. מצד אחד יכול לעודד חרדה, כי אתה לא יודע כלום. מצד שני יש משהו בחוסר ידיעה ובלמידה לפני או תוך כדי, שמאפשרת קצת אולי יותר לשחרר גם את התהליך.
קצת ללנד כזה. כן. עושים, הילד יגיע איכשהו כזה.
אבל לשחרר את זה כאילו ליודעי דבר.
כן, בדיוק.
וכשאת אישה שעברת לגוף שלך, 5, 6, 7, 15, 20 שנות טיפולים, אז את כבר יודעת, את גם יודעת דבר. את גם יודעת,
גם יודעת, וגם אני חייבת להגיד משהו שזה בכלל נושא שאפשר לעשות עליו פרק שלם, אבל הרבה פעמים, לפחות אני יודעת מהצד שלי שנתקלתי, שנשים מגיעות עם קנאת רחם. וכל המקום הזה של להתמודד, אחת הסיבות אני חושבת שנשים, אני יכולה להעיד על עצמי, אחת הסיבות העיקריות שבחרתי לעשות את המסע שלי בגיאורגיה, ואלכס נולדה בגיאורגיה, היה כי אני מכירה את עצמי וידעתי שהנוכחות של פונדקאית מקסימה ומדהימה ככל שתהיה בחיי, תקשה עליי מאוד.
כן.
מעבר לשליט, הצורך בשליטה והחרדות.
גם אלא... בתהליך, גם אחרי את בטח מתכוונת אולי.
אני לא יודעת אם אחרי דווקא, אבל בתהליך, ידעתי שאני אקנה, שאני...
שהיא הצליחה.
כן. ורציתי להימנע מזה, ולכן בחרתי להרחיק את התהליך פיזית, ממני.
זה אתגר בפני עצמו, אני חושב, לנשים שחוות את התהליך, להתמודד מול אישה, גם במה שבאמת היא מסוגלת, ולא מעט אחרי גם, אני חושב שהרבה... מה את חושבת?
לא, זה מצחיק, כי אני חושבת שאותה חוויה שאת מתארת, היא יכולה לקחת לשני כיוונים אחרים, או לדחוק את זה כמה שיותר רחוק מהעין, או לשמור את זה כמה שיותר קרוב אליי, כדי לתת לפחות את התחושה של המעורבות והשליטה, ושזה עדיין גם חלק שלי שאני פעילה בו, אם זה לבחור את הרופא שיעשה את הסקירה, ואם זה להיות נוכחת בבדיקות, זה באמת כאילו בדיוק אותה חוויה של אוקיי, השלמתי עם זה שזה לא קורה אצלי בגוף, what's next, יכול לקחת לשני הקצוות. זה מעניין, כאילו איך...
ובהקשר הזה אני אגיד, דווקא על זוגות גייז, שהרבה פעמים באמת... אנחנו רואים דווקא בעקבות ההתפתחות של העולם הזה, והילדים בפייסבוק, והלידות, ודווקא חוסר הבנה של המורכבות של התהליך,
נכון.
גורמת להם להגיע לתהליך באמת בחלומות, לפעמים חלומות באספמיה, לפעמים חלומות ככה, שצריך באמת לעשות את האישור קו לקרקע, להסביר את המורכבות, להסביר ש... זה חלום מאוד יקר, מאוד מאתגר, חלום אולי הכי גדול שהם יגשימו, אבל זה מסע, לא סתם קוראים לזה מסע, זה מסע שהוא, יש הרבה דימויים, מסע, רכבת הרים, איך שלא נרצה, זה בדיוק זה.
ואתם יודעים מה בעיניי הכי מדהים, שאני תמיד התייחסתי לזה כאל מסע, ודרך חתחתים, ולבחור את הנתיבים, ולאן הולכים, ועוצרים, והולכים אחורה, ועולים למעלה, ויורדים למטה, ובסוף, בסוף, בעיקר כאלה שזה הילד הראשון שלהם, לא מצליחים להבין כמה המסע הזה הוא, ואני כל הזמן מדברת על זה, ודיברתי על זה גם בפרקים אחרים, כמה זה חלק מאוד מהותי מההורים שתהיו, כי המסע האמיתי יתחיל ברגע שתסיימו את המסע הזה. ואז, אפילו אתם יודעים, אנקדוטה מהיום, אני פה, הבת שלי חולה, בלטמים, עם חום, וכאילו פתאום ההתמודדות היא כזאת שזה כאילו, זה הרבה יותר קשה.
זה מסע שהוא כולו הדרך לחיים.
נכון.
לחיים שאתה מייצר לעצמך.
נכון. וילדים בגדול, זה וואחד אתגר.
לחלוטין.
גם לעשות אותם, וגם לגדל אותם.
כן, ואגב, באמת חשוב להגיע לרגע הזה שהתינוק נולד עם כוחות.
נכון.
אגב, גם כלכליים, ובאמת נפשיים ופיזיים, כי הרבה פעמים הורים שוכחים שזה מסע וזה דרך חתחתים, אבל זה שלב בדרך לחלום הגדול.
לדבר האמיתי.
המטרה היא לא פונדקאות, הפונדקאות היא דרך להגשים את החלום, וצריך להיות מודעים לזה, ולכלכל את הצעדים, ולחשוב בדיוק איפה לסע, לבחור את המלחמות לאורך התהליך, כי בסופו של
דבר... כמו בהורות.
כמו בהורות, בדיוק.
ממש.
וכמו שאת אומרת, אני גם תמיד להורים אומר, הורים שבדרך, שהתהליך פונדקאות הוא ממש מיקרוקוסמוס בעיניי של ההורות. ויש מין פנטזיה שכל האי-וודאות וכל הפחדים והחרדות ייעלמו כשהתינוק נולד, והם רק מתחילים
כשהתינוק נולד. וואו, איזה שק מקבלים.
בדיוק, כי אתה חושב שזהו, כל הוודאות תגיע, ואתה מקבל, איך אומרים, קופסת שוקולד, אתה לא יודע.
ואז רק אתה, אין אף אחד...
בדיוק, ואין גם את מי להאשים.
נכון.
אין על מי להתלונן ולזרוק את האחריות, זה אתה. אני כן אגיד שאנחנו בתמוז, כן דואגים לאורך התהליך, גם ליום שאחרי, זאת אומרת, כחלק מהליווי וההכנה, אנחנו... כן מקדישים הרבה תשומת לב גם לחלקים של הכנה להורות והכנה לנסיעה איפה שהתינוק נולד ומה לעשות בימים הראשונים ותמיכה במדינה בה התינוק נולד ביחד עם ההורים, שיהיה ליווי שמה, שידעו איך להתכונן, גם בהליכים המשפטיים והאחרים, הלוגיסטיים, וגם במוכנות הרגשית וביכולת שלהם להיות פתאום לבד במדינה זרה, חודש, לא משנה גייז, סטרייטים, יחידנים וכולי, צריכים להתמודד, חודש, זה לא פשוט, ואנחנו מנסים לתת את התמיכה ואת המעטפת, שתכין אותם גם ליום שאחרי.
חד משמעית.
אז כן.
אז בואו נדבר רגע, מה האופציות שלנו? בן אדם, זוג, סטרייטים, יחידנים, הקהילה, גייז, רוצים ילד. ניסו... לתוך עניין הקהילה...
אני מקווה שהם לא ניסו להביא ילד.
אני מקווה.
אם דיברנו, צריך להכין אותה.
הסטרייטים אולי ניסו.
הסטרייטים, כן, אני מדבר על הגייז.
כמו שהגייז לא הלכו, לא ערבו לאיזה מישהי עם עגלה.
נראה לי שאפשר להגיד שהיום, 2025, אנחנו קצת בתקופת רנסנס.
כן.
של אופציות. כי בעבר באמת היה מאוד מאוד מצומצם, היו תקופות שהיינו עובדים עם שני יעדים בלבד, ממש עד כדי כך לא היו אפשרויות. ונכון להיום יש באמת יחסית היצע. של מדינות, שבעצם איך אנחנו בוחרים את המדינות שאנחנו עובדים בהן, לא סתם כי זרקנו משהו על המפה, זה בעצם מדינות שהחוק המקומי מאפשר לאנשים שהם לא אזרחים של המדינה, לבוא ולעשות בגבולותי התהליך. זה אומר שאנחנו צריכים שבעצם באיזושהי מדינת יעד בעולם, תהיה רגולציה משפטית שתאפשר לישראלים, לנורדים, לאוסטרלים, לכל מי שאנחנו עובדים איתו, להגיע לתוך אותה מדינה ולעשות בה את תהליך הפונדקאות. בעצם היום יש לנו את ארצות הברית, שהיא לאורך כל השנים, כחוט השני עוברת, נמצאת כאופציה לאנשים שידם משגת, כי יש לומר את האמת, זו תוכנית שהיא תוכנית מצוינת, אבל לא כולם יכולים לצאת לתהליך מבחינה כלכלית. והיום מעבר לזה יש לנו את קולומביה, ארגנטינה ומקסיקו שמהוות אופציה מצוינת לזוגות חד מיניים. ארמניה שהתחילה לעבוד ממש לאחרונה בעקבות רגולציה שקרתה בתוך ארמניה שמאפשרת גם ליחידנים ויחידניות לעשות פונדקאות בגבולותיה, בנוסף לזוגות הטרוסקסואלים. אז אם אנחנו רגע אחד עוטפים את הפתרונות לחד מיניים, אז זה אלו.
אז בדיוק, אז יש לנו, אני אסכם בעצם, יש לנו את ארצות הברית, יש לנו את ארצות הברית, שזה באמת דרך המלך, תמיד היה, כנראה תמיד יהיה. בארצות הברית זה לא חוק פדרלי, זה חוק לפי סטייט, וגם עם כל הקריזיונריות שאנחנו רואים, אנחנו מאמינים ששם המסלול תמיד יישאר, זה ארצות הברית. יש את קולומביה, ארגנטינה, מקסיקו, שזה לטין אמריקה, שזה...
וקולומביה, ארגנטינה, מקסיקו פתוחות רק, זאת אומרת, פתוחות גם לסטרייטים, בהנחה שיש זוג סטרייט שרוצה...
אז סטרייטים יכולים לעשות בארגנטינה ובמקסיקו. קולומביה, מכיוון שבתעודת הלידה הפונדקאית תופיע לאחר הלידה, ולאחר מכן מתנהל תהליך שנקרא תהליך ניתוק זיקה, שמנתקים את הקשר המשפטי, זה מעוגן בחוק, זה מתבצע, אם זה לא מתבצע לא היינו יכולים לעשות את התהליך, כי אחת האינדיקציות הכי חשובות זה לוודא שהמדינה מאפשרת פונדקאות, אבל שבתעודת הלידה היא לא תופיע הפונדקאית, ואם היא תופיע שאפשר יהיה לנתק את הזיקה. אז בקולומביה זה לא להטרוסקסואלים, הטרוסקסואלים ילכו לארגנטינה או מקסיקו בלטין אמריקה, ויש לנו באמת באירופה את גיאורגיה וארמניה, שארמניה זה היעד החדש, ויש לנו את ישראל, שזה היעד מלפני 3 שנים כבר באמת,
כן.
שהוא הולך ככה לאט לאט וצובר תאוצה. עדיין המסלולים הגדולים ועיקר התהליכים מן הסתם הם בעולם, בלטין אמריקה, ארצות הברית, אנחנו רואים יותר ויותר בארמניה. אני אגיד שעבדנו גם באוקראינה, וזה היה יעד מאוד ככה טוב, בעיקר רק להטרוסקסואלים נשואים, ומתקופת המלחמה בעצם אנחנו...
המלחמה שלהם,
בדיוק.
אבל מתקיימים שם תהליכים, פשוט...
בשוליים. אנשים שיש להם זיקה לאוקראינה, שורשים באוקראינה, מרגישים שם בנוח, יש להם משפחה, כי בסופו של דבר, אם היום זוג הטרוסקסואלי בא וצריך לבחור בין אוקראינה לגיאורגיה, אז יש לו קצת יותר תחושת ביטחון בגיאורגיה, נכון להיום, שעובדת רציף ואין את האיום הביטחוני.
וגם חשוב להגיד שכרגע הכניסה והיציאה מאוקראינה היא...
מוגבלות.
לקייב הן מוגבלות, זאת אומרת, אין טיסות ישירות.
בדיוק, ברמת ההגעה והיציאה זה גם מאתגר. אז גם מהבחינה הזאת, ואני אגיד שבאמת בכל מסלול יש את המאפיינים שלו, את המגבלות, את היתרונות, אפשר קצת לפרוט את זה.
כן, אז בואו נדבר רגע, אני מגיעה ואני רוצה לדעת מה האופציות שלי, ואני, יש הצעה, יש, אני יודעת עליי, כשאני התחלתי כזה קצת לברר, ניסיתי, אני זוכרת שדיברתי עם פונדקאיות, עם כאלה שהיו פונדקאיות, דיברתי עם כאלה שעשו, אני מבחינתי האופציות היו באמת באותה תקופה ישראל או גיאורגיה, אז ככה רציתי לבדוק מה האופציות שלי, לצערי ארצות הברית לא הייתה, אז בטח לא היום, באפשרות הכלכלית שלי, אבל באמת על מה חשוב להסתכל, מה חשוב לדעת לפני.
אני חושבת שכל אחד שבא להתחיל תהליך כזה, גם ללמוד רגע ולהבין את המאפיינים של כל תוכנית, ואז לדעת ככה על דרך השלילה להתחיל להתכנס על מה שבאמת נכון ומתאים לך. כמה שאלות נניח שאנחנו כן ממליצים תמיד לאנשים לשאול אותם, גם התהליך הזה בסופו של דבר יש בגינו עלות, וצריך לקחת בחשבון מה המסוגלות הכלכלית שלך ומה התקציב שלך. אנחנו לא רוצים שאנשים ישקיעו את כל הונם בתהליך עצמו, כי כמו שאמרנו, יש אחרי זה גם את החיים עצמם, והמסע הוא לא המטרה. אז לראות למה אתה מסוגל מבחינה כלכלית. מה נכון לך מבחינה משפטית, לצורך העניין, כתובה על תעודת לידה, לא כתובה על תעודת לידה, יש לך אולי עוברים קיימים כבר, האם העוברים האלה יכולים אפשר לעשות בהם שימוש במדינה כזו או אחרת. אז גם את הכלכלי, גם את החוקי, לוח זמנים, זה משהו שהוא נורא 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 חשוב, כי אנשים, יש את מי שמגיע, ואומר, אוקיי, רעיון התחיל להבשיל לי, אז אני בא עכשיו לבדוק, אני שולח לחמי, ויאללה, נצא לדרך, ויש סבלנות, ויש שיפוק, ויש כאלו, שמבחינתם כבר הלידה צריכה, הייתה להיות אתמול. אז צריך לדעת לבחור את המסלול שהמאפיינים שלו, גם מבחינת הלוחות זמנים תואמים, אחרת נכנסים למערבולת של תסכול וקושי שחבל, אפשר למנוע אותם נכון להם, כי יש אלטרנטיבה.
מה בערך פרק הזמן הממוצע שאתם יכולים להגיד, שהיום לצורך העניין ממישהו שחותם על חוזה עד שמחזיק...
תינוק. אני אגיד שזה נורא משתנה.
זה נורא משתנה ונורא ממוצע, אבל...
אני אגיד בגדול, בארצות הברית, קודם כל, באופן כללי, זה סדר גודל של שנתיים, פלוס מינוס, גרודו מוסו כזה, כי גרוסו מודו, אמרתי גרודו מוסו? גרוסו מודו כזה.
אם לא היית,
לא, פתאום זיק לי. אבל חמודות, לא תיקנת. אז זה פחות או יותר שנתיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים, אני חושב שישראל לוקח יותר זמן, בעיקר בגלל ההתחלה של התהליך, שעוד מעט אולי טיפה תפרטי גל, צריך לעבור את הוועדה וכו'. אז אולי קצת יותר, כבונה שנתיים וחצי,
שלוש
אפילו. ארצות הברית במוצע שנתיים בערך, ודרום אמריקה אנחנו אפילו פחות, סביב השנתיים גם אני מאמין, שנתיים או לשנתיים וחודשיים כזה. אז זה פחות או יותר. אני כן אוסיף למה שגל אמרה, מבחינת השיקולים, שמעבר לעלות ולעניין החוקי, יש פה את העניין באמת של תקשורת עם פונדקאית, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי בתהליך. אם הורים מציינים מעבר למשתנים האחרים, שהם חייבים תקשורת ישירה וקשר ישיר, אז יש ככה את הסקאלה, נקרא לזה, שאולי בצד ימין, לא אולי, בטוח, ישראל נמצאת, קשר עם הפונדקאית הוא נורא נורא אישי, נורא שותפות מלאה לתהליך, יש לה הרבה התייחסויות שלה לתהליך, או היבטים שצריך לתת עליהם את הדעת פה, בקשר גם בין ההורים, אז זה ישראל, לאחר מכן יש את ארצות הברית, שגם שם יש תקשורת ישירה, אי אפשר לנהל את התהליך בארצות הברית, וגם בישראל, בלי קשר ישיר עם הפונדקאית, ובתווך יש את קולומביה וארגנטינה, וגם מקסיקו, שיש קשר עם הפונדקאית, אבל הוא הרבה יותר מטווח דרכנו, ובעיקר ממגבלות של שפה, של תרבות וכולי. כן. זה לא תורם לתהליך בהכרח. ההורים בקשר, הם יכולים גם להיות בקשר, יכולים לבקר וכולי, אז זה לא מאפיין את התהליך. ואולי בצד הקצה השני, זה גיאורגיה וארמניה, ששם התקשורת היא יותר, היא כמעט כולה מטווחת על ידי החברה. שוב פעם, מסיבות שזה לא תורם. אז הורים שבאים ואומרים, אני חייב קשר ישיר, אנחנו נציג להם את המסלולים היותר רלוונטיים.
אבל אני כן אשמח רגע להתעכב על זה, כי אני חושבת שהרבה פעמים, עוד פעם דיברנו על זה גם בהתחלה, על הפנטזיה הזו, ומה זה אומר קשר עם הפונדקאית, וגם מישהו שבא ואומר, יהיה לי פונדקאית בישראל, אני צריך בישראל, כי אני צריך שיהיה קשר איתה, ואני רוצה רגע גם שניתן מקום לזה, כי עוד פעם, הם מחזיקים באיזושהי קונספציה כזו, באיזושהי, אנחנו נהיה חברות הכי טובות, עכשיו, תהליכים יכולים להיות תהליכים מאוד מוצלחים, גם בלי שתהפכו להיות משפחה, one big happy family, ואני חושבת שהרבה פעמים צריך אולי בשלב הראשון כבר לעשות תאום ציפיות של הדבר הזה, גל, את יכולה אולי להגיד את זה, כי את באמת מנהלת את מסלול ישראל ורואה את הזוגות שמגיעים מהמקום הזה.
אז קודם כל, אני חייבת לומר שמי שבסופו של דבר בוחרים בישראל, זה באמת אנשים שזה הערך שהכי מלווה אותם. הנושא של להיות בקשר עם הפונדקאית, של לדעת שהתהליך מאוד מפוקח ומאוד מבוקר, זה נכון שבכל המקומות בעולם אנחנו עובדים עם מרכזים שהם מאושרים על ידי משרדי הבריאות המקומיים, וכל התהליך הוא מפוקח, אבל יש משהו שזה כאן בבית, שנותן הרבה שקט, וגם ישראל זה המקום היחיד בעולם, שבעצם גם ההורים המיועדים וגם הפונדקאית, עוברים ועדה של משרד הבריאות, כולל רעיונות, כולל הגשת תיק, שהוא בודק גם את ההורים המיועדים וגם את הפונדקאית, 360, גם רפואית, רישום פלילי, אבחונים פסיכודיאגנוסטיים שהפונדקאיות עוברות, הערכות פסיכולוגיות שההורים עוברים, באמת מעטפת שבודקת את הכל, מתוך מטרה אמיתית וכנה, שכל המעורבים יסיימו את התהליך הזה בריאים בגוף ובנפש. וכחלק מהתהליך, בעצם משרד הבריאות דורש תיאום ציפיות, וממש יושבים בשיחה שיוצא עשן בשפה, ומדברים על הכל, גדול, קטן, זניח, לא זניח, ברמת כמה פעמים היית רוצה לדבר בחודש, או בשבוע, וכן נוכח בלידה, לא נוכח בלידה, כן בדיקת מי שפיר, לא בדיקת מי שפיר, איפה תהיה שמירת הריון אם תהיה, האם הפונדקאית כן תזדקק לסיוע של דולה, או תמיכה פסיכולוגית או סוציאלית בילדים, ממש נוגעים בכל הרבדים, ואתה גם נכנס בעיניים הרבה יותר מפוקחות לתוך התהליך הזה, וגם אתה יכול לאמוד את הפערים, ואנחנו תמיד אומרות להורים המיועדים ולפונדקאית בשיחה הזאת, תמיד נגלה פערים, וזה ממש בסדר, כאילו יש לנו פערים עם הבני זוג שלנו, יש לנו פערים עם הקולגות שלנו, יש לנו פערים עם חברים וחברות שלנו, אבל הרעיון זה לדעת כמה שאנחנו יכולים, שוב המציאות חזקה יותר מהכל, אבל לאמוד ולהכיר אותם לפני, ולדעת אם אנחנו מוכנים לחיות עם זה או לא. כלומר, אם הפער הוא כזה של הפונדקאית מתנגדת, נחרצת להפלות, וההורים המיועדים מגיעים עם איזושהי מורכבות גנטית, והם מכירים בזה שיש סיכון גבוה, אז יכול להיות שזה לא, זה פער שיהיה מאוד קשה לגשר עליו, אם בכלל, ויכול להיות שזה לא מת שהוא נכון או מתאים. אבל פערים קטנים יותר של אני מעדיף שלא תעשי כושר, לא חבר, אני הולכת לעשות כושר עד חודש תשיעי אלם, כן הרופא יגיד אחרת, זה פער שאפשר לגשר עליו, אבל התיאום ציפיות הזה, הוא מאפשר הרבה מאוד שקט.
שאגב, גם את התיאום ציפיות מהסוג הזה, עושים גם בארצות הברית, הרעיון הוא באמת לייצר מאץ', מה שאנחנו קוראים, התאמה בין ההורים לפונדקאית, ברמה המקסימלית, ולגרום לזה ששני הצדדים רוצים לצאת להרפתקה הזו יחד בעצם למסע הזה, אז גם שם עוברים רעיונות ושאלות, זה לא ברמה של ישראל, אין ועדה בארצות הברית, זה לא מגיע לרזולוציות האלו, אבל את שלב התאום ציפיות כן חשוב מאוד לעשות בהתחלה, שוב פעם, כי יהיה מאוד קשה לנהל את התהליך בארצות הברית ובישראל, בלי תקשורת ישירה ונעימה ונוחה עם
אבל אני גם חושבת שאם אני נכנסת רגע יותר אפילו לעומק של זה, אני חושבת חלק מהפערים נובעים מהסיבה שלפעמים הרבה זוגות מגיעים, והם אומרים, כאילו מצד אחד יש להם תפיסה שאנחנו נהיה חברים הכי טובים, ומצד שני יש להם תפיסה אחרת שאני אנהל את התהליך הזה. כי זה הילד שלי. ואני צריך לנהל אותו, והם קצת שוכחים שעם כל הרצון הטוב, גם עומדת שם מישהי, שהיא אדם בפני עצמו, ונכון שאתם שותפים למסע הזה, אבל בסוף היא מגיעה עם עבר, עם הווה, עם עתיד, עם בחירות, עם תפיסות עולם, עם,
נכון.
עם רצונות משלה, וגם עומדים אנשי מקצוע, הרופאים, נכון. כמו שאת אומרת, הוועדה, וזאת אומרת, אני כאילו כל הזמן חוזרת למקום הזה, שאולי אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שצריך להבין שיוצאים לתהליך הזה, שהוא תהליך מאוד מאוד מורכב, כי אנחנו מגיעים ממקום של מצד אחד הרבה חוסר ודאות ופחד וחוסר שליטה, ואנחנו קצת מרגישים שאם נעשה בחירה X או Y, נחזיר לעצמנו את השליטה. וזה המקום...
אשליית,
נכון, את אשליית השליטה.
כן.
אז, ואני חושבת ששם מגיעים לידי ביטוי, הרבה פעמים אנחנו רואים חלק גדול מהפערים של... אם אני אמצא מישהי שתעשה כל מה שאני אומר, אז תהיה לי שליטה על התהליך.
אני חושב שהפער שההורים צריכים להבין, כשהם יוצאים למסע, וזה גם חלק, זה תפקיד שלנו, להסביר להם, להתקן. אגב, לתאם ציפיות בהתחלה, ולהמשיך לתאם ציפיות לאורך התהליך, כי צריך לעשות עדכונים של תאום ציפיות.
זה תהליך מאוד דינמי.
בדיוק, שבסופו של דבר, הפונדקאית נושאת את ההיריון, זה הגוף שלה, אבל התינוק, ההיריון הוא שלה, אבל התינוק הוא שלהם. יש איזשהו קו דק בין הדברים. לא, זה קשה להבין את זה, זה אמיתי קשה להבין את המשמעויות. אבל הם צריכים בסופו של דבר, כשהם יוצאים, לסמוך על האנשים שהם עובדים איתם. על הפונדקאית בראש ובראשונה, לסמוך על החברה שמלווה, לסמוך על החברה שמלווה את הפונדקאית, כי כמו שאנחנו מלווים את ההורים, אז בכל מדינה, וכולל בישראל, יש חברה, סוכנות, מלווה פרטית לצורך העניין, שמלווה את הפונדקאית, דואגת ל-well-being של הפונדקאית, למצב הרפואי, מעדכנת אותה, להבנה שלה של התהליך. אז נורא נורא חשוב לעשות את התאום ציפיות, אבל להבין שההיריון הוא שלה, זה הגוף שלה, היא תיסה בתוצאות אם חלילה תהיה בעיה כתוצאה מההיריון, זה נושא אחד. מצד שני, זה התינוק שלהם, וזה פער או איזשהו קו שהוא ריקוד טנגו כזה לאורך התהליך, שלפעמים כשהתהליך הוא יחסית קל ואין הרבה בעיות אובייקטיביות, כל מיני מורכבויות, זה עובר בצורה יותר קלה, אבל כשמתגלות כל מיני סיטואציות שיכולות לקרות בתהליך, בכל שלב אגב, זאת אומרת, זה יכול להיות מהשלב של ההכנה של התורמת, או אחרי זה ההכנה של הפונדקאית, או בהחזרה של הפקדת העוברים, או לאחר מכן לאורך כל ההיריון. כל שלב כזה יכול לעורר איזשהו קושי, שצריך להבין שבסופו של דבר הפונדקאית היא קובעת על הגוף שלה, אי אפשר לקבוע לפונדקאית שום דבר ביחס לגוף שלה. היא מתחייבת, אגב, בהסכם מול ההורים, כי ההורים בסופו של דבר חותמים על הסכם מול הפונדקאית, שזה כל היבטי התהליך השונים, כל הפרוצדורות, כל הדברים שיכולים לקרות, או שחושבים שאולי יכולים לקרות, מעוגנים בהסכם. אבל בסופו של דבר, היא צריכה לקבל החלטה לעשות את זה, אם אחר חלילה היא נדרשת לעשות הפלה, ומאיזושהי סיבה היא לא תרצה, זה משהו שצריך להתמודד איתו, היא בסופו של דבר...
אי אפשר להכריח.
וזה משהו שלפעמים קשה להסביר אותו להורים, במיוחד שהם מצפים, שוב פעם, שמשלמים על התהליך, שהשקיעו את מיטב כספם, הלכו לחברה, לא משנה איזו, ויוצאים למסע, ולא הכל מובטח להם. לא הכל מובטח כי החיים הם מאתגרים, ויש הפתעות בדרך. אז אני חושב, אם נסכם את החלק הזה, שחשוב באמת לעשות את ההבחנה בין זה שהתינוק הוא שלהם, הגוף הוא של הפונדקאית, ולסמוך על החברה שהם עושים את התהליך, שהדברים מנוהלים כמו שצריך, ויש לנו את הידע ואת הניסיון לטפל בכל מצב שיקרה לאורך הדרך.
איך בעצם בוחרים פונדקאית?
זה גם מאוד תלוי איפה.
זה תלוי, אבל אפשר אולי לתת את הקווי גיידלנס העיקריים.
בכלל, בכדי שפונדקאית תצטרף לתוכנית, אז בכל אחד מהיעדים, מי יותר, מי פחות, יש תהליך סינון. הבסיס של הבסיס של הבסיס זה הסינון הרפואי. היא חייבת לעמוד, שוללים את המחלות הנגיפיות, ועושים את הבדיקות של הפרופיל ההורמונלי, ועושים בדיקות של רירית הרחם, ועושים אבחון פסיכולוגי בלבל כזה או אחר, כן? שוב, גם כאן יש קשת של עוצמת ועד כמה האבחון הזה הוא מקיף, אבל תמיד יש התייחסות גם לזה. היא צריכה להיות בפניות לתהליך, היא תמיד תהיה אימא, אחרי לידה אחת, תקינה לפחות, מישהי שכבר חוותה הריון ולידה.
מה הגילאים הממוצעים של פונדקאית היום?
אז שוב, זה גם תלוי, אבל זה לרוב נע בין 22 ל-39. יכול להיות כן. מקום שבו יהיה גם בת 41-42, אם הבדיקות שלה הן קטלוגיות, אז אין סיבה שלא, אבל שוב, זה תלוי ביד. בישראל, נניח לצורך העניין, גיל החתימה לא יעלה על 39. אבל יש מקומות שאנחנו רואים שבהם יש פונדקאיות בנות 41, שנקלטות ככה, עם עובר יום שלוש, וכאילו, אז קודם כל זה באמת הרפואי. אחרי שראינו שמבחינה רפואית היא ראויה לצאת לתהליך הזה והיא מתאימה לצאת לתהליך הזה, שוב, לא רק בהיבט שלה להיקלט להיריון, גם בכדי לשמור עליה, על עצמה, אם הייתה לה סכרת הריון, אם הייתה לה רעלת הריון, אם היה לה הריון חוץ רחמי, כל הפרמטרים האלה אנחנו לא רוצים להעמיד אותה בסיכון, אוקיי? זה לא רק כי אנחנו רואים לעיני רוחנו את ההיריון והלידה, אלא גם אותה כאדם. אז ברגע ששללנו את הסיכונים הרפואיים וראינו שהיא מתאימה לתהליך מבחינת הפוריות שלה, אנחנו נראה שהיא באמת זמינה ופנויה לתהליך הזה. יש מדינות שבהן היא צריכה לעבור לגור קרוב יותר לקליניקה, היא יכולה לבחור עם הילדים או בלי הילדים, עם בן הזוג שלה, בלי בן הזוג שלה. היום באמת יש פתרונות להכל, אבל זה צריך להתאים לה ולהיות נכון בעבורה.
אני יכול להוסיף רק בעניין הסינון, שאני, חלק מהעניין של הסינון הפסיכולוגי, זה באמת לבדוק קודם כל את המוטיבציות שלה, מה הסיבות שהיא עושה פונדקאות, האם זה רק כלכלי, האם זה באמת יש שם אלמנט אלטרואיסטי נקרא לזה, אז קודם כל החלק הזה, דבר שני זה באמת מה מעגלי תמיכה שיש לה, האם יש לה בן זוג, בת זוג, משפחה תומכת, שלוש, האם היא יודעת מה זה בכלל תהליך פונדקאות, היא מבינה את המשמעויות של תהליך פונדקאות, שוב פעם, האם היא מוכנה רגשית לתהליך, וזה באמת פרמטרים שבכל המדינות, ברמה כזו או אחרת, בודקים בשביל באמת לעשות את התהליך בצורה הכי טובה, ולהימנע מכל מיני אתגרים שיכולים להיות. אגב, מעניין שרוב ההורים תמיד חוששים, השאלה תמיד שעולה,
שהיא לא תרצה למסור את
הילד בסוף, ואני תמיד מסביר להורים שאני זוכר ש פעם שמענו באיזה כנס, באיזה מחקר, שבחן באמת את הפחדים של פונדקאיות בתהליך, והם תמיד מופתעים ההורים, שהפחד הכי גדול של פונדקאית, שההורים לא יבואו לקחת את הילד, ובאמת, הפונדקאיות בסופו של דבר, יש להן משפחה משלהן, יש להן את העולם שלהן.
אבל כן חשוב לשים על השולחן, משהו שחשוב מאוד, ואנשים לא מבינים, במיוחד אני חושבת שזה מתייחס לישראל או לארצות הברית, נכון שבמדינות, בוא נגיד, כמו גיאורגיה או לטין אמריקה, אז הכסף שם הוא מרכיב יותר דומיננטי מבחינת מה, בוא נגיד לזה עלות תועלת, מבחינת מה שהכסף הזה יכול להבטיח עבורם בעתיד, אבל עדיין, הן לא נהיות מיליונריות מזה. זה לא משהו שמסדר אותם לכל החיים.
זה לא כסף משנה חיים באף אחד מהיעדים. זה כסף משפר חיים, הוא לא משנה חיים.
בגלל זה לא יכולה להיות רק מוטיבציה כלכלית, גם במדינות האלו, ששם מן הסתם, בלטין אמריקה ובגיאורגיה וארמניה, סביר להניח שהמוטיבציה היותר גדולה היא עדיין כלכלית, אבל היא לא יכולה להיות כזו שתחזיק בפני עצמה.
מה הקשיים הכי גדולים שאתם רואים, או הכי נפוצים ש...
וואו.
להורים בתהליך?
כן.
וואו.
חוסר הצלחה, קודם כל להתמודד עם אכזבה, של ניסיונות שלא צולחים לאורך זמן, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת אותי ככה כל פעם מרסקים מבפנים במספר פעמים שיצא לי לראות, זה אנשים שבגלל שיקול כלכלי ושנגמר הכסף או לא מתאפשר להם, מפסיקים את התהליך בידיים ריקות. וזה דבר שהוא באמת צובט. אבל נראה לי בעיקר החוסר הצלחה, או לפעמים מערכות יחסים זוגיות שלא צולחות את האתגר והעומס בתוך התהליך הזה, כי זה מכניס, יכול להכניס הרבה מתח הביתה.
בוא באמת נגיד כמה מילים על תרומת ביצית, כי זה גם משהו ש... אצל הקהילה goes without saying.
נכון.
אנחנו צריכים גם ביצית בסיפור הזה.
בדיוק.
גם אצל הסטרייטים אנחנו נתקלים בזה יותר ויותר בשנים האחרונות, מסיבות רפואיות, גנטיות.
וגם של מודעות. כי נשים מבינות שהן לא בכדי, אם החלום שלי להיות אימא, אני לא בהכרח חייבת להעביר את הגוף שלי ויה דלרוזה, יש עוד פתרונות, אני לא צריכה עכשיו 15 שנה לעבור את זה.
עם הביציות שלה.
עם הביציות שלי, אני יכולה להיות אימא, ובלי שהגוף שלי יצטרך לעבור את הטלטלה הזו, אז זה גם המודעות, וגם באמת העניין שגיל הנשים עולה, ואז הפריון יורד והכל. תרומת ביצית,
לגבי,
זה פרק בפני עצמו.
זה פרק בפני עצמו, נגיד שאנחנו בעיקר מתעסקים בסופו של דבר, או מסייעים להורים שצריכים תרומת ביצית בהקשר לפונדקאות, זה בדרך כלל המקרה, בעוד שיש נשים שצריכות רק תרומת ביצית, זה באמת עולם בפני עצמו.
נכון.
בהקשר לפונדקאות, אז באמת בכל מדינה שאנחנו פועלים בה, יש מרפאה, מרפאת פריון, שיש לה בעצם, בדרך כלל יש לה מאגר ביציות תורמות משלה. אז אם זה בקולומביה, זה קולומביאניות, בארגנטינה, ארגנטינאיות וכו' וכו'. ובסופו של דבר, ההורים נכנסים למאגר, רואים פרופילים של תורמות. כל הפרופילים של התורמות בהגדרה הם פרופילים אנונימיים, מה שנקרא. זאת אומרת, אי אפשר ליצור קשר עם התורמת. יש אפשרות למאגרים גם, נקרא לזה VIP, מאגרים ככה פרימיום, שאתה יכול ליצור קשר עם התורמת. לרוב זה מאגרים אנונימיים. רואים תמונות, למרות שזה אנונימי, רואים תמונות, רואים את ההיסטוריה הרפואית של התורמת, היסטוריה הרפואית של בני המשפחה, תחביבים, תחומי עניין. נגיד גם שהיקף המידע משתנה ממדינה למדינה. זאת אומרת, אם בארצות הברית כמות המידע היא הרבה יותר גדולה, ואפשר ככה לרדת ליותר רזולוציות, במדינות בלטין אמריקה, או גם לדעתי בגיאורגיה וארמניה, אז
קצת עדיין, יותר דל.
קצת יותר דל. ועדיין, כל התורמות גם צריכות לעבור סינון קפדני, בדיקות רפואיות, בדיקות של מדד הפוריות, AMH, מדדים נוספים, רובן בגילאים סביב 20 עד 30, אפילו בגילאים הנמוכים של ה-20 יותר, ועוברות בדיקות למחלות זיהומיות, אבחון פסיכולוגי, רעיון במרפאה, זאת אומרת, יש סינון משמעותי לכל תורמת, ופה ההורים כבר זה שיקול שלהם, זה, אגב זה עוד אחד מהמשתנים, אם הורים רוצים לצאת לתהליך, אבל הם לא מוכנים בשום פנים ואופן, תורמת, לא יודע, קולומביאנית לצורך העניין, למרות שהן מהממות, אז אולי קולומביה זה לא היעד.
מצד שני חשוב להגיד שיש אפשרות, זה כמובן בסוף הכל תלוי כסף, יש אפשרות לשנע ביציות ממקור אחר.
תלוי בחקיקה המקומית, ואם היא מאפשרת להכניס מטען גנטי אליה או לא.
עכשיו ישראל מקשים. על הסיפור הזה?
נכון, יש איזושהי מגבלה, עד אוגוסט, כבר מגבלה שהוא ערכה, ואנחנו מקווים שהיא תמשיך להתארך, אבל בעצם יש, ישראל אגב היא דוגמה מצוינת, כי יש עצה, אפרופו הפרק הראשון של השחרור שליטה, וההבנה שלא הכל באמת נתון להגשמה בדיוק לפי הפנטזיה שלנו, אז פה בארץ אנחנו רואים אנשים שיש להם קשת רחבה של בחירה, החל מתורמות אמריקאיות, אם אנחנו מנסים לדמיין איזושהי קשת, אז יש באמת את האמריקאיות שמבחינת התקציב והכל זה מצריך יותר, אבל גם הם מבטיחים יותר, יש לך משהו יותר בטוח, כי אתה יודע שמתחייבים לך ל-X עוברים, עם בדיקת PGS, בדיקה סקירה כרומוזומלית שעושים לעובר לפני, כלומר, אתה משלם יותר, מקבל יותר, ויש לך גם מי שמאוד מאוד חשוב לו, אולי תורמת ביצית יהודייה, ואז יש לך אפשרות גם לעבור תהליך כאן בארץ, אז אמנם אתה לא רואה תמונות, אבל אתה כן מקבל הרבה מידע על התורמת.
יש מעט מאוד
מעט
תורמות ביצית בארץ.
גם מעט תורמות, שוב, ככל שהמודעות עולה והשיח עולה, וזה מגיע ליותר אנשים וליותר אוזניים, אז גם המספרים אנחנו בתקווה תמיד רוצים לקוות שיעלו, אבל גם מה שאפשר להבטיח ברמה הרפואית הוא משמעותית יותר מוגבל, כי אין לך הרבה תורמות. אבל גם כן חשוב לציין פה אגב, וזה גם נושא בפני עצמו, כל הנושא של הדת, של אם הביצית יהודיה, גם היום אם אנחנו נטיס לתהליך בגיאורגיה, עובר שנוצר כאן מביצית כשרה של אישה נשואה כדת וכדין לזרע של בעלה יהודי, ואנחנו נטיס את העובר לתהליך בגיאורגיה, התינוק בסוף הוא ייוולד חסר דת. וגם כאן, אם ההורים יבחרו, יעבור איזשהו תהליך של גיור. כלומר, לא תמיד הבחירה בתורמת הביצית היהודיה, זה יותר נכון לזיקה פנימית, בחירה אישית, ולא בהכרח.
חשוב להגיד שגם בתהליך הגיור יש אופציות.
נכון.
יש אופציות, רובם עושים גיור רפורמי, בסופו של דבר הגיור הקל, בטוח אצל גייז. אצל גייז האפשרות לעשות גיור אורתודוקסי, שיוכר על ידי הרבנות, לא קיים, יש איזו אגדה אורבנית, שיש איזה אולי מקום שאפשר, אבל רובם ככולם או משאירים ולא מגיירים, או עושים גיור רפורמי בכל מיני מקומות, ואז בעצם בתעודת הזהות, התינוק מופיע כיהודי, אבל מבחינת הרבנות, הוא עדיין לא יוכל להתחתן ברבנות.
נכון.
זה הסיפור. אני כן רוצה לגעת, אבל בנקודה של הציפיות, או אחד הקשיים הגדולים של הורים, אני חושב שזה נובע או נוגע, נקרא לזה, בחוסר הבנה שאנחנו בסופו של דבר, אנחנו לא קונים תינוק. אנחנו עוברים תהליך עם אנשים, בעיקר נשים, מדהימות, שעושות את התהליך הזה, אם זה תורמת הביצית והפונדקאית. אין שתי הדמויות המשמעותיות בתהליך מעבר להורים. והרבה פעמים אנחנו נתקלים, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר בכל המסלולים, זה לא משהו לצורך העניין רק במסלולים שאנחנו עובדים בהם, זה מגמה עולמית, שהרבה פעמים תורמת קובעת להגיע, אבל משהו קורה, או רפואי אובייקטיבי שהיא לא יכולה להגיע, או סובייקטיבי שלה, שהיא פתאום לא מסתדר לה, היא רצתה לבוא לה שאיבת ביציות, והיא לא יכולה, וזה עוד אחת מהאכזבות שהורים חווים בתהליך, כל מיני ביטולים, וכל מיני דחיות, וחוסר הבנה של מה קורה פה, כי אתה נמצא בדרך כלל רחוק מהתהליך, כבר העברת איזשהו סכום כסף, אתה בתחושה שכלום לא מתקדם, למרות שאתה כן מתקדם, אבל אתה לא רואה את התינוק.
נכון.
מהבחינה הזאת, אני חושב שהיום לפחות, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד אכזבות, ולפעמים תסכול הולך וגדל, שלא מבינים שזה בני אדם, אנחנו לא מזמינים תינוק, ואם היא ביטלה, היא ביטלה.
זה אחד הדברים שמאוד חשובים לנו, גם בכל המפגשי הורים ובכנסים, אנחנו בעבר זה היה מאוד מוכוון הורים מיועדים, והיום אנחנו מזמינים פונדקאיות, אנחנו מדברים איתם על התהליך של התורמת, כי הרבה פעמים אנשים שואלים, אוקיי, אז בחרתי את התורמת, כבר עשיתי התאמה גנטית, אני מושקע בה, כאילו התאהבתי בה על פני 100 אחרות שראיתי, אני מושקע ברגש, אני מושקע בכסף, זה בטוח תהיה היא? לא, כי יכול להיות שכשהיא תתחיל את ההכנה, אז במעקב זקיקים לא יהיו מספיק זקיקים, יכול להיות שהיא לא תגיב כמו שצריך.
ויכול להיות שפשוט היא תתחרט.
כן,
בדיוק.
ויכול להיות שחבר שלה יציע לניסויים עכשיו, לא מתאים להתחיל לעבור כזה תהליך.
והחיים ממשיכים להתנהל, הרי בסופו של דבר זה לא מקצוע שלהן. היא לומדת, היא עובדת, היא חיה, יש לה משפחה, אם זה הפונדקאית, עושות את זה על הדרך, והחיים, יש להם את הנסיבות שלהם, והחיים קורים במקביל, יש לה ילדים, יש לה עניינים אחרים, אז, וזה משהו שאנחנו מדבררים כל הזמן להורים, אני חושב שזה משהו שהרבה פעמים, גם אם הוא נקלט בתיאוריה, כשמגיעים לרגע האמת, ההורים עדיין חווים, ואני יכול גם להבין, כמובן, גם כהורה, וגם כמי ש...
ברגע האמת, אני חושבת שאתה לא מצליח לראות כמעט מעבר ל... לפרימטר המאוד מאוד צר של הרצונות שלך, המטרות שלך, הקשיים שלך, האתגרים שלך, מאוד מאוד קשה, אדם גדול, גדול נפש כן. ורוח ככל שתהיה, בסוף, זה כמו שאתם אומרים, אתה מושקע בזה בכל הבחינות, עברת כבר כברת דרך, ואני זוכרת, הורים שאומרים, מה זאת אומרת? אבל אנחנו חתמנו מול, לא הבנתי, איך היא... עכשיו מה, נתפוס אותה בכוח?
ובטח כשהתהליך בחול, אז אתה גם, זה איזשהו משבר אמון גם, רגע, אמרו לי את האמת, לא אמרו לי את האמת, זה נורא מטלטל, כשאנחנו עוברים פה תהליכים בארץ, אז אנחנו רואים, כן, הפונדקאית עכשיו, הילדים בחופש, וזה לא מתאים לה, והיא אומרת את זה, וזה לג'יט, וההורים שומעים ומבינים, כי היא מולם, והם ערים ומכירים את החיים שלה, כשזה רחוק, אתה נורא מצפה לאחד ועוד אחד שווה שתיים, וכשזה מתערער המשוואה הזו, אז אתה פתאום פחות בוטח, היכולת שליטה, היא תמיד מוגבלת, גם כשאתה פה ועל פניו אתה מאוד מעורב, השליטה היא מאוד מוגבלת, אז זה יכול להיות על אם היא שתתה כוס יין בארוחת שישי, וזה גם יכול להיות אם היא רוצה עכשיו לעזוב את הארץ ולברוח למקום אחר, זה כל הסקאלה, וזה באמת שיעור שאין מסע דומה לו, אולי חוץ מחלילה לא עלינו בצד השני שלו, טרגדיות רפואיות, זה שחרור שליטה מוחלט, אתה... בכדי לשרוד את התהליך הזה כמו שצריך, ולשמור גם על השפיות שלך והשקט שלך והשלום בית שלך, זה לדעת שאתה חייב לשחרר קצת.
בהקשר הזה, אגב, זה לשחרר את מה שאתה לא יכול לשלוט בו, אבל לקחת שליטה לאיפה שאתה כן יכול. יש דברים שאפשר לשלוט בהם, אתה יכול לבחור שלך. את התורמת. בחוויה שלך, גם בחוויה וגם באופן אובייקטיבי, זאת אומרת, אתה יכול עדיין לבחור את המסלול שאתה עושה בו, אתה יכול לבחור עדיין את התורמת, ואם זה לא יצליח, אז לבחור את התורמת הבאה.
אתה גם יכול להגיד לא לפונדקאית מסוים.
אתה יכול להגיד לא לפונדקאית, ואגב, גם במקומות אחרים, אתה יכול להשקיע בזוגיות, אתה יכול להשקיע במקומות שאתה יכול שתהיה לך שליטה בהם, ולתת למי שצריך לנהל את התהליך, שינהל את התהליך. אני כן רוצה להתייחס לנקודה ש... בגלל שבעשור האחרון אנחנו בעיקר מציעים את התוכניות הבטוחות, מה שאנחנו קוראים, למי שצריך תרומת ביצית, אז באמת כמעט ולא קורה מצב של הורים פורשים באמצע מהתהליך. כי בעצם אלו תוכניות שהמחירים או העלויות ידועות מראש, בעצם כוללות מספר בלתי מוגבל של ניסיונות, ואם צריך עוד תורמת ועוד הפריה, באמת ככל שנדרש עד ללידה, זה לא היה בתקופה שאני עשיתי את התהליך, בזמנו כשאני עברתי, אז מעבר לתסכול ולקושי מהתהליך עצמו, יש לך גם את הכסף, אתה עברת הרבה כסף, ואתה באמת יכול להגיע למצב של שוקת שבורה, שאתה לא יכול להמשיך. פה, יש את התסכול, אבל לפחות מבחינה כלכלית, ברוב המסלולים, ברוב התוכניות, ההורים יודעים למה להתכוונן, הם יודעים שיש עלות מדויקת, יחסית, כמה שניתן, גם, יחסית. זה אף פעם לא, שוב פעם, זה לא מוצר מדף, נכון. זה לא כזה, עדיין ההורים נוסעים אחרי זה, יש להם שהות שם של חודש, יש עוד עניינים משפטים, נוספים, כן. משפטיים וכו'. אבל לפחות הם יודעים ש...
מה גבולות גזרה?
הזמן, כן, הזמן, אז ייקח עוד חודשיים, ייקח עוד שלושה. בסופו של דבר, התהליך ייגמר, אנחנו יד ביד, אנחנו נצליח, אנחנו יודעים שזה יסתיים בהצלחה. כן. אבל צריך באמת...
היום אנחנו באמת יכולים להגיד, אני חושבת בעולם הזה של פונדקאות, שככל שההורים ממשיכים לנסות,
זה בסוף יצליח.
זה יצליח, לחלוטין. זאת אומרת, ברוב המקרים, אם זה לא מצליח, זה כי ההורים הרימו ידיים מאיזושהי סיבה, והחליטו שהם
נכון.
עוצרים בשלב
ושם הזה. ושם המקום שלנו להמשיך להחזיק להם את האופטימיות, גם כשהם מיואשים. נכון. כי לנו יש פרספקטיבה רחבה. אם הם מגיעים עם הפנטזיה שתוך שנה, שנה וחצי, אני מסיים עם ילד, ואנחנו מכירים את האנשים שלא נשברו באמצע, ו... על אף שהם נפלו כל פעם בצד הלא טוב של הסטטיסטיקה, הם המשיכו, אז זה לקח 4 שנים, אבל הם הצליחו. וזה מה שאנחנו בפרספקטיבה הרחבה שלנו, צריכים כל הזמן להזכיר להם.
נכון.
אז אני רוצה רגע ככה, בא לי שכאילו דיברנו הרבה מספרים ועובדות ודברים כאלה, אבל ככה לפני שאנחנו מתכנסים לקראת סיום, אז בא לי כזה... כי אני יכולה להגיד על עצמי שהמסע פונדקאות הזה שהיה לי עם אלכס, באמת, גם עם כל הקושי והאתגרים, זה באמת אחד המתנות הכי גדולות, לא רק התוצאה בסוף, שהיא באמת הדבר הכי טוב שיכולתי לקוות והכי מדויק עבורי, אבל קצת כמו דיברת על זה, הסקאלה השנייה של טרגדיה או איזושהי מחלה או איזושהי התמודדות שהיא מאוד מאוד קשה, שאנחנו צומחים מתוך המקום הזה ואנחנו צומחים, ואני באמת רוצה לשמוע רגע מהפרספקטיבה שלכם, מה טוב שהמסע הזה, זאת אומרת, חוץ מהמוצר המוגמר של ילד שהוא ה-obvious, אלא אני לא אגיד רגע את שלי, כי אני דווקא רוצה לשמוע את זה מכם, מה...
קודם כל, אי אפשר להתעלם מהתוצאה. למרות שאת מנסה, כאילו, בסופו של דבר זאת התוצאה שהיא נראה לי, לשם כך התכנסנו.
נכון.
אבל גם אם מסתכלים, אני חושב על מעבר, אני חושב שמדובר, אנחנו נחזור למילה מסע, ואני חושב שכל מסע הוא מסע שהוא מעצים, ואני חושב שכל מסע אתה נכנס בצורה מסוימת ויוצא קצת אחר. וזה נראה לי אותו דבר בתהליך הפונדקאות, אתה, גם אם אתה יחידני, גם על אחת כמה וכמה כזוג, אתם חווים את התהליך ואתם יכולים לצאת ממנו הרבה יותר מגובשים, והרבה יותר ככה מוכנים לחיים, להגיע מוכנים להורות בעיקר, זאת אומרת, ההזדמנות הזאת של, של זוגות או יחידנים שעוברים את התהליך, זה בעצם להתכוונן במשך שנתיים, שנתיים וחצי, ליום של ההורות. זה יתרון אדיר שאין לכל אחד, נכון. או לזוגות שבטעות נקלטו, או שהם מאוד מאוד צעירים, או בדרך כלל, אגב, הורים שמגיעים לתהליך, מגיעים בדרך כלל עם איזושהי בשלות גם אישית ונפשית. אז אני חושב שזה אולי אחד היתרונות הגדולים, שאנשים שמסיימים תהליך פונדקאות, בדרך כלל מסיימים אותו... בהנחה והם עברו אותו בתקין, עם הרבה מאוד
חוסן.
חוסן, בדיוק.
נכון.
זאת המילה.
אני פה בשבילך.
אני חושבת שיש גם על סקלת הרגשות, נכון שיש רגעים מאוד מאוד קשים, אבל יש בתהליך הזה גם רגעים כאילו של אושר שאי אפשר. אני לרגע לא מזלזלת בנשים שילדו ארבעה ילדים, ומה שהן חוו בחדר הלידה, אבל אני באמת באמת חושבת שיש משהו מעט קוסמי אפילו בדבר הזה, של להיות נוכחת, אני יכולה להגיד עליי כסטריטית, אבל אני מניחה גם גייז, במידה וזה מתאפשר להיות נוכח ברגע הזה שהילד מגיע לעולם, ולא כשאת פצועה, מדממת, כאובה, אלא באמת מיינדד על הדבר הזה.
את מתפרצת הדלת פתוחה, אני חוויית על הידה הייתי מוותרת לגמרי. אבל לגמרי נכון, זה כאילו יש משהו שמזקק את הרגע הזה של החיים החדשים הגיעו לעולם, והחיים החדשים שלנו מתחילים. וזה משהו שכמעט כל הורה מיועד מתאר את הסיטואציה הזו, בטח אלה שהתנאים הבשילו כך שהם יכולים להיות ממש נוכחים ברגע. אבל זה אני חושבת, זה ערך מוסף גם של לבוא כל כולך פנוי לילד ולהתחיל איתו את החיים. ואני חושבת גם שבכלל לאורך כל המסע הזה, חוץ מההבשלה והביחד שאתה יוצר עם הפרטנר שלך אם הוא קיים, או מערכת היחסים עם הפונדקאית, אז אני חושבת שאתה, גם ההורה המיועד מקבל המון 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 ידע. המון ידע, הוא לומד עולם. כאילו אני היום מוצאת את עצמי בשיחות עם זוגות חד מיניים, והם בהלם מהשיח, אני לא מאמין שאני מדבר על רירית עכשיו, או על וסת, אז אתה באמת לומד, וזה הופך אותם גם כפרטנרים טובים יותר, לפונדקאית שלהם במסע, ורגישים יותר, וזה באמת איזושהי יכולת, אתה מפתח את היכולת האמפתית לראות צד אחר, שבא לפה בכדי לעזור לך להגשים את החלום הכי גדול שלך בעולם. וזה דבר, זה דבר שמוציא את עצמך קצת מהקליפה של עצמך, בעוצמות נורא נורא גדולות.
אבל ככה, לפני שנסיים, בא לי לשאול אתכם שאלה, אם הייתם צריכים, אם יבוא אליכם מישהו ויגיד לכם, אוקיי, אני רוצה לעשות פונדקאות, מה הדבר הכי חשוב שאתם חושבים שאני צריך לקחת איתי כצידה על הדרך למסע הזה, ומה הדבר הכי חשוב שאני צריך להשאיר בבית, ולא להמיס עליי כשאני יוצא למקום הזה. זאת אומרת, ממה אני משחרר, או מנסה לפחות לשחרר, ומה חשוב לי להחזיק איתי קרוב ללב.
לשחרר זה ברור.
שליטה.
שליטה.
שליטה. לא לתכנן, כאילו, באמת, לא לתכנן. לפעמים אנשים אומרים, לא, אני רוצה שההחזרה תהיה בעונה הזאת, כדי שהלידה תהיה בעונה הזאת, זה לא עובד ככה, אז לא לתכנן. ואני חושבת שאת מה לקחת, אולי את הידיעה שאם כבר יש לך את הרצון ואת המוטיבציה להתחיל, תתחיל. כי אתה לא יודע מתי, אתה יודע מתי זה מתחיל, אתה לא יודע איך, מתי ואיפה זה ייגמר. אז תצא לדרך, כי באמת לנסות להתכוונן למועד מסוים זה
למועד, למין, ל
כן, אני חושב שבהקשר הזה זה לסמוך על החברה שאתה הולך איתה, או באיזה דרך שבחרת, לקבל את ההחלטה, לא משנה באמת עם מי, עם מה, אבל לקבל את ההחלטה, להאמין בה, וללכת לרוץ קדימה, כי יש הרבה רעשים. כל אחד שמסיים את התהליך, יש לו תפיסה, ויש לו חוויה, ויש לו המלצה, וזה לא בהכרח נכון. והרבה רעשים בקבוצות, ברשתות, וגם חשוב להדגיש, בעידן גם קצת של פייק ניוז, ובעידן שלא בודקים את המידע, וממהרים הרבה פעמים לזרוק כל מיני מידעים שהם לא רלוונטיים והם לא נכונים, אז אני חושב שנורא חשוב לסמוך איפה שאתה נמצא, לקבל את התשובות מהגופים המקצועיים, אם זה בתמוז או במקום אחר, להאמין בגופים, וכמו שאמרנו מקודם, לעשות את תאום הציפיות הזה, כל הזמן לשמור על תקשורת פתוחה. אני חושב שנושא התקשורת, אגב, גם עם החברה, קל וחומר עם הפונדקאית, הוא קריטי. לשקף, לא לשמור בבטן. זה מדהים כמה הורים שונים רואים את התהליך אחרת. יש הורים שמבקשים, אל תעדכנו אותי, אני לא רוצה לדעת כלום, תקראו לי בסוף. ויש הורים שכל פיפס רוצים לדעת, והם חושבים שכל ההורים רוצים ככה לדעת. אז נורא חשוב לדברר את הדברים ולהציף אותם, וכן, להאמין.
אני חושבת שאני מקשיבה למה שאתה אומר, ואני אומרת שבסוף, כמו כל דבר בחיים, זה עניין של איזונים, כי אם אני מתייחסת למה שאמרת, אז מהמקום הזה של לשים בצד את כל רעשי הרקע שיש מלא לכל אורך הדרך, אגב, לא רק מחברות אחרות או מהאנשים שעברו את זה, גם מהאימא ומהסבתא ומהדודה, ממש. ולמה שלא שאלת את זה, וכל אחד מדבר מהפחדים שלו או מהסט ערכים שלו, אז זה מהמקום הזה של באמת להשאיר רגע את הרעשים בצד. אני לא אומרת תלכו כמו עיוורים אחרי מה שאומרים לכם, תמיד תהיו שם, תהיו נוכחים בתהליך, תשאלו שאלות, אבל אני חושבת, ואני כן מתחברת למה שאמרת, להאמין, זה להאמין כמובן בסוכנות או בחברה או בפונדקאית, או... אבל זה בעיקר להאמין בעצמנו, שאנחנו נהיה הורים. ואז באמת כל שאר הדברים מקבלים, אם אנחנו מדברים על איזון, מקבלים את הפרופורציה הנכונה, כי... אם יש משהו מאוד מאוד חשוב שאני למדתי ואמרתי לאורך כל השנים כשהייתי בפונדקאות, שבסוף, בסוף, אנחנו מתעסקים ביצירת חיים. לא עלי, אנחנו לא מתעסקים לא עלינו, כמו שאמרת, באיזו טרגדיה או באיזושהי מחלה שאנחנו נלחמים בה שנים, ואנחנו לא יודעים, הסוף יכול להיות קשה מנסוע. בסוף אנחנו יוצאים למסע שהוא מאוד קשה ומאוד מאתגר, אבל שהתוצאה שלו מאוד מאוד משמחת.
גם עם הדרך מאתגרת.
נכון, נכון. ולכן כשאנחנו שמים מול הפנים את הדבר הזה, וזוכרים שבסוף המאבק פה, זה מילים נורא, אנחנו נלחמים, אנחנו נאבקים, זה מילים נורא שליליות בקונוטציה שלהם, אבל אנחנו מתמודדים עם הרבה בשביל, בשביל חיים, חיים חדשים. שיביאו איתם כנראה עוד לא מעט, לא כנראה, יביאו איתם עוד הרבה מאוד התמודדויות, ואני מקווה אבל שיהיו אתגרים טובים.
אנחנו עכשיו בדיוק מציינים את התינוק ה-2000 שלנו.
וואו.
כן, ממש בימים אלו. ואני חושב שגם המפגש הזה, וגם בכלל, זו הזדמנות להגיד גם, אני חושב, סוג של תודה כזה על התחום שאנחנו עוסקים בו. כמו שאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר נמצאים בצומת מאוד מאוד מרגש להורים, להורים לעתיד. אנחנו פוגשים אותם גם ברגעים הקשים וגם ברגעים מאוד משמחים, וזו זכות מאוד גדולה.
מה, אני כל שיחת בטא שהייתי עושה להורים, הרגשתי הראלה ממפעל הפעי.
בדיוק, יותר מהראלה.
כן, מה זה, זה היה...
נכון.
זו באמת זכות גדולה.
אז איך אנחנו נסכם את הדבר הזה?
כן ירבו.
שצריך עוד פרק.
עוד מיליון בערך.
נראה לי שהיום אנחנו במקום שמי שבאמת רוצה, יש לו דרך להגשים את החלום, גם גייז, גם סטרייטים, אנחנו בעידן כזה שגם הטכנולוגיה, גם המשפטי, גם הרפואי, באמת מאפשרת את זה.
ושלכל אחד גם יש את הדרך המתאימה לו. כי אין אחד נכון. שהמסע שלו יהיה זהה למסע אחר, ושחשוב לו דברים שיהיה חשובים לחבר, אפרופו רעשים ברשתות ודברים כאלה. אז איזה מזל זה שהיום יש כל כך הרבה אפשרויות ואופציות, ואנשים שמלווים את חיית ביד, לא רק אנחנו, באמת, אני חושבת שכל מי שעוסק בתחום הזה, הלב שלו חייב להיות על השולחן, ממש לא רק אנחנו. ואיזה כיף זה שיש כאילו... מי שילווה אותך ויסביר לך וינחה אותך ויתמוך בך כשקשה לך.
ונגיד, אגב, שזאת קהילה קטנה. אנחנו כבר יותר ויותר, הנה, התינוק ה-2000, ולא משנה גייז או סטרייטים, בסוף יש את קהילת ילדי הפונדקאות בישראל ובכל העולם, ויש איזה מכנה משותף, אני חושב, של הורים שעברו את המסע הזה.
חד משמעית.
ומין הבנה כזאת של התהליך של המורכבות, בטוח אצל סטרייטים, אצל
גם,
אימא וגם...
כן, אצל האימא, אבל גם אחרי זה, זאת אומרת, לא רק בתהליך, גם אחרי, בלגדל נכון. ילדים שנולדו לתוך התהליך בדיוק, הזה. נכון.
שאגב, ההתמודדויות גם לא נגמרות.
נכון.
אנחנו
נתמודד. ואיך אני משתף, בדיוק. ואיך אני מספר, נכון. ולמי
צור,
אני
עוד
מספר.
עוד פרק.
עוד פרק.
חמודים שלי, היה לי ממש כיף שהייתם
ממש.
פה.
תודה שהזמנת
אותה. וממש נהניתי.
גם אנחנו.
ואנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד מלא, אבל אפשר למצוא, אני כן, מי שרוצה לדעת ולשמוע ולקרוא ולהיפגש, אפשר למצוא הכל היום אונליין, יש אתר, אוי. יש רשתות, נכון? אפשר להגיע
כן.
לכם.
בהחלט. כן.
ואנחנו זמינים בטלפון, ויש...
כל אמצעי התקשורת אנחנו זמינים, ובשמחה, ו...
אז אני אוסיף גם מי שצופה בזה ויראה את זה אחרי זה ברשתות, שכמובן מוזמנים גם לפנות אליי, ואני אעשה את הקישור למי שצריך. ממש ממש תודה שבאתם.
תודה,
זה לא מובן מאליו.
בהצלחה.
באמת בהצלחה.
בהצלחה לכולנו. לכל הילדים שבדרך. תודה.
תודה.
ביי.